צהריים טובים. אנחנו התחלנו את פרק י"ג, את נושא הפרישות, שזה המבוא והכניסה בשביל להבין ולהשתייך קצת למידת החסידות. עסקנו בפעם הקודמת קצת בהבנת הצורך, למה חשוב להיות פרוש, מה התועלת שיש פרוש בפרישות. היום נפתח את זה יותר, אבל היום אנחנו נעסוק, על פי דברי הרמח"ל, בהבנה העקרונית של העניין, האם התורה דורשת מאיתנו, רוצה שנהיה פרושים, או אולי הפוך, אולי התורה רוצה שדווקא לא נהיה פרושים ונהנה מהעולם הזה. וכמו שנראה בדברי רמח"ל, ונפתח את זה קצת יותר, נראה שיש בזה כביכול סתירות במאמרי חז"ל. ישנם מאמרים שלוקחים אותנו מאוד למקום של הפרישות, שצריך וראוי וחובה, וישנם מאמרי חז"ל בדיוק בכיוון השני, שזה ממש נגד רצון התורה. וצריך לעשות יישוב להבין איך הדברים מתיישבים. היום נתחיל קצת את הסוגיה הזאת, שכשנבין אותה טוב, נפצח אותה טוב, נקווה בשניים שלושה שיעורים הקרובים, נבין בדיוק איפה ממוקמת הפרישות הנכונה, ואיפה הפרישות שהיא מוטעת, והיא אפילו איסור, והיא נגד רצון התורה. אז נתחיל קודם כל עם דבר מאוד יסודי. עסקנו ממש בסוף השיעור שעבר, במה שהרמח"ל הגדיר לנו שלוש מדרגות של איסורים. ישנם איסורים מהתורה, דאורייתא, שהתורה אמרה לנו שזה דבר לא ראוי, זה לשון המהר"ל, כל האיסורים של התורה הם כמו גבולות. הם גבולות הגזרה, איפה אנחנו נמצאים עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדושה, ואיפה אנחנו יוצאים לתחום של טומאה ומתנתקים ממנו לגמרי. זה כל השסה לא תעשה שיש לנו בתורה. מעבר לזה יש לנו גזרות וסייגים שחז"ל נתנו לנו, שהם ידעו ברוח קודשם שככל שהדורות יורדים יש לנו חולשה, ולא רק להיפגש עם האיסור עצמו זה בעיה, אלא גם מה שמתקרב אליו, מה שיש לו שייכות קלושה עם האיסור, למדרגתנו, אם אנחנו כבר נעבור את הגבול הזה, אנחנו נעבור את האיסור עצמו. כל האיסורים מדרבנן שיש לנו, אפילו ניקח איסור הכי פשוט, הרחקה בין בשר לחלב. מהתורה אין איסור לאכול חלב אחרי בשר מיד, אין שום בעיה. גם אין בעיה לאכול בשר וחלב ביחד מהתורה. מהתורה יש בעיה רק לבשל בשר וחלב, או לאכול בשר וחלב מבושלים. אבל אם אתה אוכל בשר עם חלב, בשר אחרי חלב, חלב אחרי בשר, אין שום בעיה. למה חכמים הרחיקו אותנו? ידעו, אם נתרגל לטעמים הללו, נתרגל לערבוביה הזאתי, מהר מאוד נבוא לבשל בשר וחלב ביחד, וזה אסור. לכן באו חז"ל ונתנו גזרות, סייגים לכל עם ישראל. זה לא שייך לפרוש, לא לחסיד, זה צדיק, כל מי שמחויב בתורה ובמצוות, עליו נאמרו הדברים. מעבר לזה יש הקומה השלישית שבה אנחנו עוסקים עכשיו, שאמרנו הרמח"ל, שיש תוספת איסורים שכל אדם שרוצה להיכנס לעולם החסידות, רוצה להיכנס לעולם הפרישות, הוא גוזר על עצמו גזרות מיוחדות, הוא גוזר על עצמו כל מיני הנהגות של פרישות שלא קיימות אצל אנשים אחרים. צריך שיקול דעת, מתי כן ומתי לא, ואיזה דברים לגזור, איזה דברים לא, עוד מעט נדבר על זה. אבל זה סוג שלישי, קטגוריה שלישית של גזרות שאנשים גוזרים על עצמם באופן פרטי. ואנחנו רוצים היום להתבונן, על פי דברי חז"ל, האם זאת מגמה ראויה של התורה, שאדם יאסור על עצמו כמה שיותר איסורים, עד שנאמר כל המעונה מחברו, קדוש מחברו, כל מי שפרוש מכל ענייני העולם הזה, כמו שיש דתות כאלו שנוקטות כך, אז הוא יותר קדוש מחברו, או הפוך. ועוד נראה היום מקורות שהתורה רוצה... מה? כל המרבה אולי הרי זה משובח. אבל נראה דברי חז"ל שהתורה רוצה, ואולי אפילו כמעט הייתי אומר מחייבת אותנו, גם ליהנות מהעולם הזה. וצריך לראות איפה עובר הגבול הנכון של התורה. אז בואו נתחיל קודם כל מהדבר מאוד יסודי, שאני רוצה רק למקם את המחשבה שלנו, שתהיה בפוקוס הנכון. יש לנו איסור מפורש שכתוב בתורה, בל תוסיף. אסור להוסיף על שום דבר שכתוב בתורה. לשון ספר החינוך, שכותב במצווה תפנון ד' שנמננו, נמננו שלא להוסיף בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. ועל זה נאמר לא תוסיף עליו. כלומר התורה אוסרת לנו להוסיף שני עקרונות. א', להוסיף מצוות, יש תרי"ג מצוות, אל תוסיף עוד מצוות. זה הרבה מאוד, הלוואי ונעשה. כדור, המשנה אומרת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, אבל אתה אל תרבה. לא, לא מצוות ולא איסורים. ודבר נוסף שכלול באיסור הזה, בכל מצווה ומצווה עצמה, לא לשנות את המינונים של המצווה, לא להוסיף. דוגמה שחזל מביאים, למשל, בית של תפילין יש בו ארבעה פרשיות. אל תוסיף עוד פרשיות. נראה לך שיהיה יפה שיהיה עוד כמה נושאים שיהיו בתפילין? לא, אל תוסיף. גם אל תגרע. התורה מאוד מדויקת. לא להוסיף ולא לגרוע. כותב הרמב״ם, דוגמה שהזכרנו מקודם, הרמב״ם אומר בהלכות ממרים, פרק ב' הלכה ת'. מה עוד כלול באיסור הזה של התורה? יפליג יותר מזה, שאפילו המורה שבשר עוף בחלב אסור מהתורה, עובר על האיסור. כיוון שזה איסור מדרבנן. אנחנו יודעים שאיסור בשר בחלב זה רק איסור של בשר בהמה עם חלב. עם חלב בהמה, כמו שכתוב בתורה, לא תבשל גדי בחלב אימו, נכון? מה עם בשר עוף? מותר לבשל עם חלב או אסור לבשל עם חלב? מהתורה אין שום איסור. באו חכמים ואמרו שזה אסור. למה? כמו שאמרנו מקודם, תתרגל לבשל בשר עוף עם חלב, תבוא לבשל גם בשר בקר עם חלב. אין שום הבדל, לכן באו חכמים. אומר הרמב״ם, מה יהיה הדין? אחד אומר, אני... כבר מדורי דורות אנחנו לא אוכלים בשר עוף עם חלב. אני רק אומר שזה מהתורה, זה לא מדרבנן. מה זה משנה? זה במילא אסור. אומר הרמב״ם, לא. מי שאומר את זה עבר על בל תוסיף. חשוב שתדע שזה מהתורה וזה מדרבנן. גם זה כלול באיסור בל תוסיף.
אשכנזים לומדים את זה בין הבתרים.
בית באתרים, למה?
בין
הבתרים,
כי כתוב את
האוי,
לא בוסר.
לא בוסר, כן.
כל מה שקשור לדרבנן זה לא בוסר.
לא, אז רגע. הרמב"ם אומר שמי שאומר אפילו על איסור דרבנן, שהוא חומרתו מהתורה, עובר על איסור בל תוסיף. שואל המנחת חינוך, שם על ספר החינוך, אומר אם ככה, איך החכמים הוסיפו לנו כל מיני מצוות מדרבנן? אנחנו יודעים שיש לנו... כמה מצוות מדי רבנן חזל הוסיפו? מי יודע? שבע מצוות. שבע מצוות מדי רבנן על התרי"ג הוסיפו חזל. יש לנו סך הכל 620 מצוות, כמניין כתר. כתר, מצוות, יש לעם ישראל, תרי"ג מדאורייתא, עוד שבעה מדי רבנן. חנוכה, פורים, נטילת ידיים, עירובין, הוסיפו עוד מצוות. שואל המנחת חינוך, אם יש איסור של בל תוסיף בתורה... איך חז"ל הוסיפו לנו עוד מצוות מדרבנן? אסור להוסיף על מה שכתוב בתורה. אומר המנחת חינוך, יש רשות מיוחדת שחכמים קיבלו בדברים שהם הבינו ששייכים לכל עם ישראל, כמו חנוכה ופורים שראו שזה חגים שקרה נס, וכביכול התורה או שרמזה את זה, או שאמרה שצריך לעשות ציון למאורע הגדול הזה, יש רשות לחכמים בדברים שנוגעים לכלל ישראל להוסיף מצוות. לכן רק את השבע מצוות הללו חכמים הוסיפו ומותר, אבל כל יהודי שיבוא ויגיד אני מוסיף עוד מצווה, מתחשק לי עוד מצווה לתרי"ג ואני עושה אותה מדאורייתא או מדרבנן, זה איסור בל תוסיף, אסור לעשות. אם כך נשאלת השאלה, איך מותר, איך כל הנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו, מידת הפרישות, שאנחנו מוסיפים על עצמנו כל מיני איסורים, אדם אומר אני רוצה להתקדש יותר, אני רוצה להיות יותר צדיק, יותר חסיד, יותר קדוש, אז אני אוסר על עצמי, קדש עצמך במותר לך. איך אני יכול לקדש את עצמי, להוסיף איסורים על מה שהתורה בעצם אמרה לי, אל תוסיף. התשובה מאוד פשוטה, ואני חושב שזה כלול גם, המנחת חינוך עצמו לא שאל איך החכמים גזרו עלינו גזרות, שאל רק איך הוסיפו עלינו מצוות. גם חז"ל כתוב, קיבלו רשות מהתורה, עשו משמרת למשמרתי. אבל מה הפירוש? איך זה, למה זה לא סותר את מה שכתוב בל תוסיף? תירוץ מאוד פשוט. להוסיף על מה שכתוב בתורה, אף פעם אסור לנו. אסור לנו להוסיף על שום דבר, לא בגוף המצוות ולא מצוות נוספות. מה כן מותר לנו? כשאנחנו גוזרים דברים על עצמנו. אנחנו אומרים, אני, בגלל החולשה שלי, אני צריך להגביל את עצמי בעוד הגבלה, כדי שאני לא ייפגש עם האיסור. זה לא חלק מהכביכול התורה. שהתורה אומרת שזה גבול שאסור לעבור אותו, ומי שעבר אותו, הוא נפגש עם הטומאה. לא. זה איסור שאני גוזר על עצמי, או חזל גזרו עלינו, או כל פרוש ופרוש גוזר על עצמו את ההגבלה הזאת כדי שהוא לא יבוא להיפגש עם האיסור. בלשון הבתי מדרש זה נקרא איסור גברה ולא איסור חפצה. כלומר, אני לא בא להוסיף על החפצה של התורה, להגיד שצריך להוסיף עוד מצוות, התורה לא מספיק, מכסה את כל המקרים וצריך עוד, אלא אני בא להגביל על עצמי מחולשתי, או מהרצון שלי להגיע למדרגות והשגות גבוהות יותר, אני על עצמי מונע כל מיני דברים, אבל לא שזה בעצם מה שהתורה אומרת. לכן, בא הרמח"ל עכשיו ושואל כמה קושיות יסודיות מאוד להבין האם נכון בכלל להיות פרוש. אבל הכל בנוי על היסוד שעכשיו דיברנו, שכל הפרישות הזאת, זאת פרישות שהאדם גוזר על עצמו. זה לא שהוא אומר, בתורה יש עוד דברים נוספים. במהדורה שלי זה מופיע בעמוד קכ"ז, זה די בתחילת פרק י"ג. שואל הרמח"ל, ואם תאמר, מניין לנו להיות מוסיפים והולכים באיסורים? והרי חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, במסכת ירושלמי נדרים, לא דייך מה שאסרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים? והרי מה שראו חכמים זיכרונם לברכה בחוכמתם, שצריך לאסור ולעשות משמרת, כבר עשו. ומה שהניחו להיתר, ומפני שראו היותו ראוי להיתר ולא לאיסור. ולמה נחדש את הגזרות אשר לא ראו הם לגזור אותם? אומר הרמח"ל, שאלה ראשונה יסודית מאוד. איך אדם יכול להוסיף על עצמו גזרות? הרי אם הדבר הזה באמת נכון לפרוש מזה, אז למה לא גזרו את זה על כל עם ישראל? מה, אנחנו יותר חכמים מחז"ל? הם לא החליטו שזה צריך לפרוש מזה, ואני יותר חכם מהם מחליט שצריך לפרוש. אתם יודעים, למדנו לא מזמן פרשת שבוע, כל המוסיף גורע. איפה למדנו את זה? מחווה. נכון? איך חווה אמרה לנחש? אסור לאכול בעץ ואסור לגעת. אסור לגעת, בוא תראי, נגעת, לא קרה שום דבר, אז גם אסור, מותר לאכול. מי זה השתלשל כל החטא? מי שמוסיף דברים שלא כתובים, זה גורע. כשאתה בא לאסור על בן אדם דברים שהתורה לא אסרה, מה אתה אומר? אתה יותר חכם מחז"ל? בעצם מה אומר הבן אדם? התורה לא מכסה את כל המקרים. יש מקרים שלא שמו לב וצריך לפרוש מהם, כי אני יודע שאם אני לא אפרש מזה, אני אבוא על האיסור. יש בזה בעיה גדולה. יש ביטוי שמופיע בגמרא הרבה פעמים, גם בפוסקים, חומרה דעתי לידי כולה. לפעמים אתה מחמיר חומרה גדולה, זה הביא אותך להקל ממקרה אחר. הרי אם אני אומר שהתורה לא מכסה את כל המקרים ויש מצבים שצריך לפרוש, אז יבוא מחר מישהו ויגיד, יש מקום שגם אפשר להקל, כי זה חומרה יותר מדי גדולה. אם אני לא סומך על שיקול דעת של התורה ושל חז"ל, ואני מתחיל להישען על שיקול דעת שלי, שצריך להחמיר פה מעבר למה שחז"ל אמרו, מחר יבוא מישהו יגיד הפוך, גם אפשר להקל, גם זה...
כל אחד יעשה תורה לעצמו.
מה פירוש הדבר שאתה עושה? אחרי שהתורה נתנה רשות לחכמים לאסור ולהגביל אותנו במה שצריך, אם זה נכון לכל כלל ישראל, זה כלול בגזרה של חז"ל. אם לא, אז מה אתה מוסיף לעצמך? יכול לשאת בזה תקלה גדולה. אבל הרמח"ל אומר, זה לא, זאת שאלה קטנה. יש פה שאלה הרבה יותר עקרונית, האם בכלל התורה רצתה שנלך למהלך הזה? כי יש הרבה מקורות שאומרים שהתורה לא רוצה שנהיה פרושים. לא רוצה שנמנע מעצמנו דברים שמותרים. אדרבה, התורה רוצה שנשתמש בהם ואפילו שנהנה מהם. בוא נראה מה אומר הרמח"ל. ועוד, שאין גבול לדבר הזה. כלומר, מי שיתחיל להיכנס למהלך של הפרישות, לא יהיה גבול, הוא יאסור עוד ועוד ועוד. ונמצא אם כן האדם שומם ומעונה ולא נהנה מן העולם הזה כלל. ומה התורה רצתה? וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, מסכת ירושלמי סוף, בירושלמי סוף מסכת קידושין, שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו, אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול. והסמכו האקרא, הסמיכו את זה על הפסוק בקהלת, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. אומר הרמח"ל, מה?
צמחונות מותר?
טוב, נראה. אומר הרמח"ל, קודם כל העיקרון, התורה, מה שהיא התירה, היא רוצה שנשתמש בזה. היא לא רוצה שאדם יימנע ממה שמותר לו. ואם מותר להשתמש, אז גם מותר ליהנות מזה. אין בזה, אם זאת הנאה כשרה, הנאה מותרה, אז אדרבה. אדם ייתן את הדין על הנאות שהיו לו כשרות, שהיה יכול ליהנות מהם ולהשתמש בהם, והוא לא לקח אותם. וחי בהם, ולא שימות בהם, נכון? אז איך אפשר לומר שהתורה רוצה שאדם יפריש את עצמו מדברים שמותר לו, שהתורה בכוונה התירה? אני רוצה להוסיף בזה עוד קצת ביור, שנבין את הקושייה הזאת של הרמח"ל. זה לא רק שהתורה מתירה לנו להשתמש מהעולם בדברים מותרים, וגם ליהנות מהם, שאומרים לך, למה אתה ישבת בתענית ולא נהנית? אלא התורה יש לה גם אינטרס ורצון שנשתמש בדברים של העולם המותרים, ואפילו שנהנה בהם. ולמה? סיבה מאוד פשוטה. כל דבר שהאדם משתמש בו בעולם הזה בצורה נכונה, הוא מעלה אותו, הוא מרומם אותו, הוא מקדם אותו. הדוגמה הכי פשוטה וגם הנאה הכי מצויה והכי ממשית זה האוכל. כל אוכל שאדם אוכל, הוא מעלה את האוכל בדרגה. העולם הזה בנוי באופן כזה שכל חמשת המדרגות של דומם, צומח, חי, מדבר, אדם וכמובן עם ישראל, ניזונת מהמדרגה שמתחתיה. הצומח ניזון מהקרקע, מהמינרלים שבקרקע, מהדומם. החי ניזון מהצומח. האדם ניזון מהחי. כשהאדם ניזון מהחי, הוא מרים אותו למדרגה שלו. כשאני אוכל את החתיכת בשר, היא הופכת להיות עכשיו חלק ממני. היא עלתה במדרגה להיות עכשיו במדרגת אדם. ואם אני, עם אותה אנרגיה שקיבלתי עם המזון, הולך לעשות עכשיו חסד, הולך ללמוד תורה, עשיתי את הדבר הכי נאצל בעולם, הפכתי את החומר לאנרגיה. הפכתי דבר גשמי בדיוק לדבר רוחני. זה תכלית העולם. וכשאני אוכל ממשהו מסוים, והופך אותו לאנרגיה, אז אני גם כל מה שנמצא בהקשר איתו, אני מרים אותו. זה בכללות עבודה של עילוי האוכל. המקובלים קוראים לזה לעלות ניצוצות, להרים את החומר שהופך להיות רוח. להנאה יש תפקיד מאוד חשוב בזה. זה לא קורה סתם. למה? מכיוון, אומר הכוזרי בתחילת מאמר שלישי, אחת הסיבות שחזל תקנו לנו לברך ברכות הנהנים לפני שאנחנו אוכלים, אומר רבי יהודה הלוי, זה כדי להגביר לנו את ההנאה באכילה. זה אחת הסיבות למה תקנו לברך לפני שאוכלים. למה? אומר רבי יהודה הלוי, מכיוון שכל היכולת של האדם להנות ממשהו תלויה בהכרה שלו שהדבר הזה מביא לו הנאה. אם אין לך הכרה שהדבר מביא לך הנאה, לא תהנה ממנו. דוגמה, הוא אומר, מי שאוכל בזמן שהוא ישן, הוא לא נהנה מזה. אף על פי שחושי הטעם מרגיש, כאילו הלשון, המוקדי החיישנים של הטעם מרגישים את האוכל, הוא לא נהנה. למה? כי אין לי הכרה בזמן הזה. אותו הדבר אדם שהוא שיקור, שטוי, הוא לא יכול ליהנות מהאוכל בזמן הזה או מכל הנאה אחרת, מכיוון שהתודעה אצלו מעופלת. היכולת ליהנות תלויה בהכרה שלי שהדבר הזה מביא לי הנאה. אומר רבי יהודה הלוי, חזל תקנו לנו את הברכה לפני האוכל, כדי שנבין שיש באוכל גם מימד רוחני, ותהיה לנו מהאוכל הנאה, לא רק גשמית, אלא גם רוחנית. הברכה שלפני האוכל באה להגביר את ההנאה הרוחנית שיש באוכל בזמן שאוכלים אותו. למה זה כל כך חשוב? כלומר, אם חז"ל ראו צורך לתקן את זה, וזאת אחת ממטרות הברכה, כנראה זה מאוד חשוב, שתהיה הנאה בזמן האוכל. למה כל כך חשוב ההנאה?
קוראים לזה ברכות הנהנים.
ברכות הנהנים, נכון. זה חשוב ש... ודאי. אני אומר, למה חשוב שיהיה ברכות הנהנים כדי להגביר לנו את ההנאה באוכל? אז פעם אמרנו טעם פסיכולוגי פשוט, הזכרנו את זה שגם בסוף שנה שעברה, שטבע האדם, טבע הגוף שלנו, החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה שהוא דוחה כל גוף זר. כל גוף זר שרוצה להיכנס, אז אנחנו דוחים אותו באופן טבעי, כי הוא מפריע, הוא משבש את המערכת. האדם צריך הזנה מתמדת, צריך להכניס לעצמו כל הזמן גופים זרים כדי שהוא יוכל לחיות. איך הוא יכול ללכת נגד הטבע שלו? לכן עשה הקדוש ברוך הוא שיהיה במאכל טעם, שיהיה לנו גם כן מיצי קבע וחושי טעם שנרצה את זה, כביכול התאווה של הטעם גוברת על החוק הטבעי של הגוף שלא רוצה לקבל גופים זרים לתוכו, וכך נוכל לחיות. אז זה טעם אחד פשטני. הטעם העיקרי שהתורה רוצה שנאכל את הדברים המותרים וגם נהנה מהם, זה בנוי על מה שאמרנו מקודם. כיוון שאכילה, כמו כל ההנאות, אבל גם אכילה זה סוג של עבודה. עבודה להעלות את החומר שיהיה במדרגת רוח, שיהיה במדרגת אנרגיה. כל דבר בעולם, ודאי כל מאכל, יש לו גוף ויש לו נפש. יש לו כימיקלים שבונים אותו, ויש לו רוחניות שנמצאת בו. בכל מאכל שאנחנו אוכלים יש גם חיוניות. הגוף שלנו ניזון מהחומרים שנמצאים בתוך המאכל, והנפש שלנו ניזונת מתוך האנרגיה, החיות שיש בתוך המאכל. ההנאה שאנחנו נהנים מהדבר, ההנאה הרוחנית, גם ההנאה הגשמית היא קשורה לזה, היא הביטוי של האנרגיה שנמצאת בתוך החומר. היא החיוניות, הרוחניות שנמצאת בתוך הדבר עצמו שאנחנו אוכלים. האדם לא חי מהאוכל, האדם חי מהנפש שלו. ראיה פשוטה שמי שהנפש יצא לו מהגוף, תנו לו אוכל, הוא לא חוזר לחיות, נכון? האדם חי מהנפש, אבל הוא צריך הזנה מתמדת לחיבור הזה בין שני הכתבים של הנפש והגוף. כל מאכל צריך להזין גם את הגוף וגם את הנפש. אם אדם לא אכל נכון, הוא הזין רק את הגוף, אחרי שהוא גומר ארוחה, הוא עייף, הוא כבד, הוא מרגיש שהגוף היה מאוד מאוד דומיננטי פה, הנפש כמעט ולא הופיע. הנפש שלו רוצה עוד פעם לעלות למעלה, רוצה לישון. אם אדם אוכל נכון, כלומר אוכל עם מודעות גם לעבודה הרוחנית שהוא עושה, אז הוא מתחזק גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה נפשית בזמן שהוא אוכל. זה אחד הטעמים לברכות הנהנים. לכן המזון העיקרי של האדם נקרא לחם מלשון הלחמה, לחבר את הנפש של הגוף. כך אומר הנציב בפירושו לשיר השירים, שהמזון של האדם נקרא הלחמה כי הוא צריך לתת מזון לנפש והגוף ביחד, לשמור על החיבור והקשר שביניהם. זו הסיבה שהקורבנות בבית המקדש נקראים לחם השם, נכון? לחמי, ככה התורה מזכירה הרבה, ישל השם, לחמי. אומר הנציב גם למה אותה סיבה, מכיוון שהקורבנות באים לקשור את השכינה פה לארץ, לחבר את השכינה לכדור הארץ. השכינה באופן טבעי שייכת לעולמות הרוחניים, אבל זה נשמתם של ישראל, אנחנו חיים פה בארץ, הקורבן עושה את אותה פעולה שהוא מחבר את הרוחני והגשמי. לכן ממילא העבודה הזאת של האכילה וההנאה שבאכילה, כלומר להיות מחובר אל הפנימיות של המאכל, זו עבודה מאוד גדולה, מאוד חשובה. אם אני נמנע מלאכול, אומרים חז"ל, עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא אכל, כי מנעת, יכולת עכשיו להרים כאן משהו, לעשות עם זה איזושהי עבודה, וכל מה שאנחנו עושים כל יום וכל שעה בעולם הזה, אנחנו מתקנים דברים, בין אם אנחנו מודעים יותר, בין אם פחות, אנחנו מתקנים את העולם, מרימים אותו, מקדמים אותו בכל המישורים ובכל הצדדים. אז אם אתה פורש מהעולם, אתה לוקח מהעולם עבודה מאוד חשובה. ממילא שואל הרמח"ל, לכאורה רצון של התורה זה שאדם לא יהיה פרוש ולא ימנע ממנו מה שמותר לו. מה שאסור כבר אסרו לנו, אבל דייך במה שאסרה התורה, אל תוסיף עוד איסורים, כי אתה, זה לא רק שפרווה ואתה אומר טוב אני לא אעבור איסור, אתה לוקח כאן דבר אחר שחשוב להשתמש בו. זה מהלך אחד שאומר אותו הרמח"ל בהצבת הקושיות על בכלל המסלול הזה של הפרישות. מצד שני, יביא לנו הרמח"ל עכשיו מקורות הפוכים, שבהם אנחנו מוצאים מגמה מאוד ברורה של התורה שהיא רוצה שהאדם יהיה פרוש. ואז ילך הרמח"ל לבוא וליישב, למצוא את הקו האמצע הנכון בין כל המאמרים האלה. היום נתחיל את ההתחלה של זה, אבל זה יהיה במהלך כל הפרק. המהלך השני שאומר הרמח"ל, שיש לנו תשובה, יש לנו גם מאמרים אחרים. התשובה היא, כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח. והזהירו עליו החכמים זיכרונם לברכה. בואו נראה כמה מקורות, לפחות ארבעה מקורות עיקריים, שחכמים אמרו שחייבים לפרוש. הוא מה שאמרו בספרה, קדושים תהיו, פרושים תהיו. קודם כל מקור מפורש, כתוב לנו בתורה, מצווה מדאורייתא, קדושים תהיו. פשט המילה להיות קדוש, הכוונה להיות פרוש. רש"י אומר, כל מקום שאתה מוצא גדר קדושה, אתה מוצא גדר פרישה מערווה. כי צריך לפרוש, ממה פורשים? רש"י אומר, עיקר הפרישה של התורה זה מערווה. למה? א', קנייני עריות מאוד חמורים, ב', נפשו של אדם מאוד חומדת את זה. לכן התורה בעיקר באה להזהיר על הנושא הזה. פרושים מענייני עריות. הרמב"ן על התורה חולק עליו. הוא מביא את דברי התורת כהנים, שבתורת כהנים כתוב מפורש, שפרושים הכוונה בסתמה, בכל הנושאים, לאו דווקא בנושא עריות, כך כתוב בתורת כהנים, פרושים תהיו, והתקדשתם והייתם קדושים. כשם שאני קדוש, כך אתם תהיו קדושים. כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. כלומר, אומר הרמב"ן, הפרישות מתייחסת לכל התחומים שבתורה. אז מה הציווי של התורה להיות פרושים? על מה היא באה לומר? אומר הרמב"ן, הפרישות המוזכרת בכל מקום שבעליה נקראים פרושים, זהו ציווי כללי בתורה שהאדם לא יהיה נבל ברשות התורה. זאת הגדרה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, אומר, יש ציווי כללי בתורה, תכף נבין למה צריך אותו, שהאדם לא יהיה נבל ברשות התורה. מה הכוונה נבל ברשות התורה? כמו שאמרנו, יש הרבה דברים שהתורה התירה. אדם יכול למצוא לעצמו פתח בדברים המותרים בתורה, להסתאב בהם, ללכת איתם עד הסוף, להיות בהמי לגמרי ואומר הכל בהכשר הבדץ. לא עברתי שום דבר לא כשר, לא נהניתי שום דבר שאין עליו הכשר. כל ההנאות שלי בהכשר. באה התורה ואומרת, רגע, 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 אתה לא הבנת אותי. לא רק נתתי בתורה חוקים ואיסורים והדרכות, התורה יש לה גם איזה עומר כללי. לאן היא רוצה להוביל אותנו? אני רוצה שתהיה קדוש. זאת מטרת התורה. כל המצוות והחוקים באים להוביל אותנו לשם, וגם כל מה שמותר לך, אתה צריך לראות אם זה מוביל אותך לשם. ישנו משפט של הרב קוק, פעם הזכרנו אותו לפני שנה וחצי, אני חושב, שהרב קוק אומר שכמו שיש חוקים לשירה, איך כותבים שירה? היום אין כל כך חוקים לשירה, אבל פעם, כמו שיש חוקים, איך כותבים שירה, ככה יש שירה לחוקים. התורה נקראת שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. יש לתורה עומר כללי שיוצא מתוך כל הפרטים של המצוות, התרי"ג מצוות והמדרבנן ודאורייתא, ויש איזו אמירה כללית שהתורה רוצה להגיד, לא סתם חוקים יבשים, כך ספר חוקים, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק. יש אמירה כללית של השירה הזאת. האמירה של התורה זה קדושים תהיו. לכן גם בדברים המותרים אתה צריך להגביל את עצמך לראות שאתה לא יוצא מהכיוון הכללי שהתורה רוצה לקחת אותך לשם. אחד הדוגמאות לדבר הזה, וזה מאוד בולט לפי הרמב"ן, כולם מכירים שיש בתורה פרשת בן סורר ומורה. פרשת כי תצא, כתוב פרשת בן סורר ומורה. בפרשת בן סורר ומורה יש דבר מאוד מופלא. כתוב בתורה שצריכים כמה תנאים להתקיים, בן סורר ומורה. אם עונה על כל התנאים, מוציאים אותו לשער עירו, סוקלים אותו, וכתוב שם בסוף הפרשה, וכל ישראל ישמעו ויראו. כל ישראל ישמעו ויראו. שואל רב אברום שפירא זצ"ל, שאלה מאוד פשוטה. כתוב בגמרא, בן סורר ומורה, יש דעה אחת שלא היה ולא נברא, אלא רק דרוש וקבל שכר. יש דעה בגמרא שהיה ונברא, אחד אומר, ישבתי על קברו, אבל מבואר בגמרא שזה משהו נדיר ביותר, שצריכים להתקיים כל כך הרבה תנאים ביחד, כדי שיווצר אחד כזה בכמה דורות, שאבי ואמו שווים בקולם, בגובהם, וגם זה בתקופה של גיל מאוד צעיר, ב-12 ל-12 וכמה חודשים. למה כל ישראל צריכים לשמוע ויראו? אחד בן 80 צריך לשמוע ולהיראו, מה עושים לו? אישה בת 60, מה זה שייך לכל ישראל לשמוע ולהיראו? תגיד, כל החברים מהכיתה שלו יכולים לשמוע ולהיראו, כי הם מתקרבים לדבר הזה. מי שאומר שבכלל זה לא היה, למה התורה כותבת שכל ישראל ישמעו ויראו? אומר רב אברום שפירא דבר יפה מאוד. הרמב"ן על התורה שמה אומר, איזה איסור עבר בן סורר ומורה? הוא סך הכל אכל בשר ושתה יין. אומרים חז"ל, ירדה תורה לסוף דעתו, שעתיד זה ללסתם את הבריות בסוף, בשביל לגנוב להשיג עוד בשר ויין. איזה איסור עבר שחייב מיטה, סקילה, המיטה הכי חמורה שיש בתורה. אומר הרמב"ן על התורה, הוא עבר על איסור של קדושים תהיו. הוא נבל ברשות התורה. טוב, יש הרבה שאוכלים בשר ויין, לא אמרנו שהם עוד בן סורר ומורה, אלא ירדה תורה לסוף דעתו של האדם. אם קיימת בדיוק את כל התנאים שנאמרו שם, הגעת לגבול כזה שלעולם לא תוכל להיות יותר קדוש. מי שיסתאב ברמה כזאת שכל התנאים של בן סורר ומורה, הוא לגמרי ניתק את עצמו מהשאיפה להיות פעם קדוש, בעוד 120 שנה. מי שניתק את עצמו מהשאיפה להיות פעם קדוש, הוא לא ראוי לחיות בעולם הזה. החיים שלו לא שווים להיות חיים. זה כל ישראל ישמעו ויראו. כל אדם מישראל צריך שיהיה לו לפחות את השאיפה, את הרצון להיות פעם קדוש, אפילו אם הוא לא יגיע לזה. עצם זה שיש לך את השייכות לזה, אתה כבר על מסלול מרומם יותר. יש ערך למצוות שלך, יש ערך למעשים שלך. מי שאין לו אפילו את השייכות להיות אי פעם קדוש, אז הוא בכלל לא ראוי לחיות בעולם הזה. זה הפרשה הפשוטה שאומרת התורה קדושים תהיו. מזה חזה למדו שאדם צריך לגזור על עצמו פרישות ולהיות פרוש. זה המקור הראשון שמביא לנו הרמח"ל לכך שצריכים להקפיד בפרישות. מקור שני, עוד אמרו, כל היושב בתענית נקרא קדוש, קל וחומר מנזיר. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיש לנו פרשת נדרים. פרשת נדרים זה פרשה שלמה שאדם יכול לדור על עצמו נדר ולאסור על עצמו איסורים פרטיים שהתורה לא אסרה לו. מותר לעשות נדרים. כל שכן נדר של נזיר. אדם מקבל עצמו נזירות. התורה אומרת שקדוש יהיה פרע שערו. כלומר, אדם נזיר הוא נקרא קדוש.
אז למה צריך להקריב קורבן
זה? אז זה דעה בגמרא. כי יכול להיות ש... יש על זה איזשהו מחיר, אבל באופן כללי אי אפשר להגיד שהמגמה הזאת היא פסולה, אם התורה קוראת לו קדוש, אז אי אפשר לומר שזה פסול. כן? אז יש לתורה רצון שאדם יהיה נזיר, מזה הגמרא לומדת שכל היושב בתענית נקרא קדוש. מי שעושה תענית, לומד את הגמרא במסכת תענית מזה, אם הוא רק על נמנע, רק מתספורת, משתיית יין ומתומת מתים, נקרא קדוש, אז מי שנמנע בכלל, גם מאכילה ושתייה ומכל הדברים, כל שכן, רואים שזה מסלול שהתורה כביכול רוצה אותו, והתורה בוחרת אותו. יותר מזה, אתם יודעים שנזיר, הוא מגיע למדרגה של קדושה, הוא אפילו יותר מכהן. כהן, לא עלינו שנפטר לא מת, אם זה אחד בשבעת הקרובים שלו, מותר לו להתאמה אליו, מותר לו להתעסק בקבורתו. כהן גדול אסור לו. נזיר אסור לו אפילו להתאמה לשבעת הקרובים שלו. נזיר יכול להתאמה רק כמו כהן גדול, רק מת מצווה וכדומה. אבל אסור לו לשבעת הקרובים, הוא בדרגה כמו כהן גדול. אז אם ככה אנחנו רואים שהתורה קוראת לנזיר קדוש, התורה מעוניינת במסלול הזה של הפרישות. יותר מזה מביא הרמח"ל, עוד מאמרים של חז"ל, שראינו שחז"ל המשיכו את המהלך הזה של התורה. עוד אמרו, צדיק אוכל לסובה נפשו, זה חזקיהו מלך יהודה, שהיו מעלים לו על שולחנו שני ליטרים של ירק ושל בשר, וכתוב שהוא נמנע, הוא לא אכל מהם. עוד אמרו במסכת כתובות, ברבנו הקדוש, שבשעת מיטתו זקף 10 אצבעותיו, גם רבנו הקדוש כתוב ששולחנו, הוא היה רבי יהודה הנשיא, על שולחנו היו מעדני עולם, בשעת מיטתו זקף 10 אצבעותיו ואמר, גלוי וידוע לפניך, שלא נהניתי מן העולם הזה, אפילו באצבע קטנה שלי. טוב, ואם השס רואה לנכון להביא לנו את הסיפור הזה, כנראה רוצה שנלמד מזה משהו. יש כנראה עניין ללמוד מרבי יהודה הנשיא, לא ליהנות מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. עוד אמרו, מזה הגמרא לומדת, עוד אמרו, שעד שאדם, תראו איזה חריפות, עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאיו, יתפלל על אכילה ושתייה שלא ייכנסו בתוך מאיו. כלומר, יותר חשוב ממה שאתה מקפיד של למלא את עצמך בתורה, תתפלל שלא למלא את עצמך במעדנים, כי אם אתה תתמלא תורה, המעדנים יסלקו לך את הכל, אתה כבר לא תזכור את הכל, אתה תימשך אחרי כיוון אחר לגמרי. יותר צריך להישמר מלא להימשך אחרי המעדנים, מאשר להימשך אחרי התורה. הן כל אלו מאמרים מורים בפירוש צורך הפרישות והחובה בו. אמנם על כל פנים צריכים לנו לתרץ, זה מאמרים, המורים הפך זה. יש לנו כאן...
דבר והיפוכו,
ולכן, זאת אומרת, אנחנו כבר מבינים שכנראה הדרך הנכונה זה איפה שהוא נמצא באמצע, אנחנו עוד צריכים להבין מה זה האמצע, מה הגבולות הגזרה שלא טובים, והתורה אומרת, זאת פרישות אסורה ודמיונית ומסוכנת, וכל מי שמתענה ופורש מהעולם הזה, הוא עובר על רצון התורה, ומה הגבול השני, שמי שנבל ברשות התורה זה לא טוב, ו... הגבול באמצע, שפה יש מקום לכל פרוש להוסיף על עצמו איפה הגבולות הנכונים. אז אנחנו נתחיל היום קצת לברר את העניין, אבל הבירור השלם זה במהלך הפרק כולו. אך העניין הוא כי ודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר. יש פרישות שהצטווינו בו, ויש פרישות שהוזהרנו עליו לבלתי ייכשל בו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. כלומר, מה זה אל תהי צדיק הרבה? אל תיקח הרבה מקדמי ביטחון, אל תיקח הרבה צדיקות, כלומר, תגביל את עצמך בכל מיני הגבלות מעבר למה שאתה חייב, כי אתה חושב שאתה רק להדר, לעשות חומרה לכיוון אחד, לא, זה חומרה דעתי לידי כולה. אתה הולך פה נגד רצון התורה בכיוון השני. כן? להיות יהודי זה, צריך, זה לא קל, זה לא חוכמה להחמיר רק למקום אחד, צריך לדעת ללכת בשביל הזהב באמצע, כי על כל מקום שאתה הולך, אתה בעצם הולך נגד רצון התורה. להחמיר יותר מדי זה לא טוב, ולהקל יותר מדי זה לא טוב. צריך לדעת את המקום המאוזן. ונבאר אתה פרישות הטוב ונאמר. מתחיל עכשיו את הבירור הזה. כי הנה, אחר שהתבאר לנו, היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם. וכמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו בראיות, והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל כל הרעות. התברר לנו בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מן העניינים האלה, ראוי שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר ברגליהם. אז קודם כל מי שזוכרת, או מי ששמעת הקלטות וזוכרת, בתחילת פרק א', דיברנו, הרמח"ל אמרנו את ההשקפה והרקע של כל שלושת המדרגות של הספר, צדיק, חסיד וקדוש. וכשדיברנו על הרקע, ההשקפה שיש לחסיד, אמרנו הרמח"ל, אני רק מצטט כמה משפטים, כשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלמות האמיתית הוא רק הדבקות בו יתברך וכולי. אמר שם הרמח"ל, הנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו מרחיקים אותו ממנו יתברך, הם התאוות החומריות אשר משך אחריהם הולך, מתרחק והולך מהטוב האמיתי, נמצא שהוא מושם באמת בתוך מלחמה חזקה, כי רוב ענייני העולם בין הטוב בין המוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. ושם הרמח"ל העריך, וזה הוא מתכוון מה שכתבתי לך שם. כלומר, אומר הרמח"ל, תדע לך, האדם נמצא תמיד במצב של ניסיון. ניסיון זה לא דבר רע. ניסיון זה דבר מאוד טוב. למה? מכיוון שניסיון בא להרים את האדם, לרומם. ניסיון זה מלשון להעלות על נס. זה לרומם את האדם. האדם בעולם הזה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, לא מתקדם באמת אלא מתוך מאמץ. אלא מתוך התמודדות עם משהו שהוא צריך להתגבר עליו. רק ככה אדם יכול להתמודד. למה הרמח"ל מזכיר לנו את הניסיונות דווקא במידת החסידות? גם צדיק יש לו ניסיונות, כל אדם יהודי פשוט יש לו ניסיונות, לא צריך להיות חסיד. למה פה הוא מזכיר לנו דווקא את הניסיונות בחסידות? מכיוון שאם אתה רוצה להתרומם למדרגות גבוהות, אתה רוצה לעלות לפסגות יותר גבוהות מאשר כל אדם רגיל, אתה חייב להגדיל את הכלים שלך. אתה חייב להרחיב את הכלים. יש לנו כלל בעולם הזה, שכל אחד יכול לראות אותו, ככל שאתה רוצה לקחת דבר יותר גדול, יותר חזק, הכלי צריך להיות יותר חזק שיכול להכיל אותו. אם רוצים לקחת מים, אי אפשר לשים את זה בשקית מנייר, כי הכלי לא מספיק חזק לתחולה. ככל שהתוכן יותר חזק ויותר עוצמתי, הכלי צריך להיות עוד יותר חזק שיכול להכיל אותו בתוכו. אתה רוצה עכשיו לעלות למדרגות גבוהות של חסידות, אתה חייב לחזק את הכלי שלך. לכן באים לאדם ניסיונות שהוא צריך להתמודד איתם, כל התמודדות מגבירה את החוזק של הכלי. כל זה כלל. ככל התמודדות מול הרע מחזקת את הכלים שלי, כל עשייה טוב מגבירה את האור שלי, את העוצמה הפנימית שלי. לכן יש לאדם ניסיונות, לפעמים אדם מביא לו, לאדם ניסיונות כמו לאברהם אבינו, יש 10 ניסיונות, למה? כי הקדוש ברוך הוא מכין אותו למדרגה מאוד גבוהה, אתה צריך להכין כלים מאוד גדולים. תעבור את 10 הניסיונות, יהיה לך כלים עצומים לקבל את כל האור שאני מכנתי בשבילך. אם אין לך כלים מתאימים, האור הזה הוא יתנדף, אתה לא תוכל להחזיק בו בעולם הזה. לכן בתחילת הנושא הזה שעכשיו אנחנו מתמודדים איתו בחסידות, אנחנו צריכים להכיר, האדם נתון, כל ניסיון שלך לעלות איזושהי מדרגה, תדע לך. יקפצו עליך מכל הכיוונים כי נסו להוריד אותך, וזה מכוון, זה לא במקרה. כל מה שקופצים על האדם כדי להוריד אותו, כדי שיוכל להתגבר על זה, בזה הוא בנה לעצמו כלים יותר גדולים, ויוכל להתקדם למעלות יותר גדולות. אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיון, זה רק חייבים להגיד. אדם יגיד, או, מצוין, אז אני בוא ניכנס עכשיו להרבה ניסיונות, כי אני רוצה לחזק את עצמי. לעולם אסור לאדם להכניס. כתוב, אל תכניס את עצמך, אנחנו מתפעלים על זה הבוקר, אל תביאני לידי ניסיון. אנחנו מתפעלים לא להיכנס. אבל אם כבר בא לך ניסיון, אם נכנס, תדע לך, זה לא לרעתך. הולכים עכשיו להרים אותך מדרגה, ורוצים לחשל אותך, כדי מחכה לך אחרי הניסיון הזה מתנה מאוד גדולה. אם תעבור אותו נכון, אז לפעמים נפלתי למשהו ואז אני צריך לדעת לקום ממנו, ולרוב הניסיון הוא לדעת לא ליפול לתוך אותה מלכודת שאנחנו יכולים להיכנס אליה. אני רק רוצה בכמה דקות להסביר את המהלך שהרמח"ל רוצה לקחת אותנו פה, ואחר כך אנחנו נראה את זה יותר אולי בפעם הבאה, או נראה לפי איך שנספיק. הדרך שלנו להתמודד עם כל הניסיונות, שהם, הניסיונות באופן פשוט, באים להשכיח אותנו מהשם, להשכיח את עבודת השם שלנו. אני חושב שהזכרנו פעם אחת בתחילת השיעורים, עיקר העבודה של האדם בעולם הזה, זה לזכור את העולם הבא. להתהלך בעולם הזה, לא לשכוח את העולם הבא. כל הניסיונות שבאים על האדם, זה לשכח ממנו איפה הוא נמצא. לאבד לי את החשבון, לאבד את הדרך. והעמל של האדם, זה לא לשכוח את חשבון הכללי. התורה מתירה לאדם ליהנות. אין לתורה בעיה אמיתית עם ההנאה מותרת, הנאה כשרה בעולם הזה. אין לתורה גם בעיה עם התאווה של האדם ליהנות, גם זה מותר. מתי הבעיה מתחילה? כשהאדם משתעבד להנאה ורוצה אותה באופן כזה שהיא משכיחה ממנו את מה שהוא בעצם חייב ומה שמוטל עליו. השיעבוד להנאה, ההתמכרות אליה, וזה התמכרות, זה לא חייב להיות, כמו שהיום משתמשים, זה משהו חריף ביותר, שאדם מהבוקר עד הערב, זה יכול להיות בגבולות מאוד מאוד עדינים. כשאדם עבר את הגבול של ההנאה מעבר למה שהוא צריך, מעבר למה שנכון, וכבר עושה אותה רק בגלל שמענה. תראו היום למשל, כל תעשיית המזון שלנו המתועס, זה פשוט התמכרות להנאה. אני אוכל משהו שהוא טעים, אני יודע שהוא לא בריא. לפעמים אני לא יודע שהוא בריא, לפעמים אני יודע שהוא לא בריא. אבל למה אני אוכל את זה? כי הוא טעים. אז למה אתה אוכל משהו שאתה יודע שלא מועיל לך, או אפילו מזיק לך? כי זה טעים. אני התמכרתי להנאה. אני עושה משהו שאפילו השיקול דעת כבר לא יכול להשפיע על זה. זה נקרא התמכרות להנאה. כשאדם מתמכר בעצם להנאה שהיא טובה, אבל הוא עבר את הגבול של היתר, בקלות הוא יכול לבוא גם לעשות את האיסור. כי אם השיקול דעת שלי כבר עבד, ואני נמשך לדבר, מתמכר אליו בגלל שהוא מענה, אז בקלות אני אבוא גם כן להשתמש בו, גם כשזה כבר באמת יהיה אסור, מדי רבנן או מדי אורייטה. לכן התורה אומרת לאדם, אתה צריך לבחון את עצמך, באיזה מקום אתה צריך להציב לך גבול, שההנאה שהיא מותרת, ואפילו התשוקה להנאה היא מותרת, אבל אתה לא עובר את הגבול שבו אתה כבר מתחיל להתמכר להנאה ולעבור לכיוון השני. וזה לפעמים גבול מאוד דק. כי גם הנאה, עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו זה נכון גם לצדיק. כשאנחנו עכשיו עוסקים במידת החסידות זה עוד יותר גדול. כי הזכרנו בשיעור הקודם, כשאני עובר את הגבול של ההנאה המותרת, כלומר ההנאה המותרת התכוונתי מה שאני צריך בשביל לתקן את העולם. נניח, אני אכלתי את החתיכת בשר שאני צריך ותיקנתי בה, העליתי. אבל אני אוכל עוד חתיכה ועוד חתיכה, אני כבר גמרתי את כל התיקונים, עכשיו זה מתחיל להוריד אותי. למה אני ממשיך לאכול? בגלל שזה כבר מענג אותי ומענה אותי. אז פה גם אם אין איסור, אבל כבר כל הכיוון הרוחני שלי הוא כבר נשתכח. והגבול הוא מאוד מאוד עדין בין מה שעד לפני רגע היה מותר, ואולי התורה אפילו אומרת זה מצוין, לבין הגבול שבו אתה כבר נכנס לכיוון שאתה נמשך אחרי הדברים ו... יכול לאבד את כל החשבון הרוחני.
אולי לכם יש המושג של
מושך ידו מהסעודה. מושך ידו, כן, כן. כתוב בספרים, ספרי מוסר, שאדם שמתחשק לו מאוד לאכול משהו, וממש כבר משך את היד שלו, וברגע האחרון נמנע, התגבר על עצמו, זה שקול כטענית. זה כאילו לא, כאילו התענה טענית שלו, ההתגברות שלו הזה, זה טענית. וטוב, מדובר באופן כזה שזה היה מיותר. הוא אומר, עזוב, זה מיותר לי מנה, זה גם דיאטטי, אבל זה גם רוחנית, זה באמת מועיל. דרך אגב, מי שלא יודע, אקטואלי לזמננו, מספר ההרוגים של בני אדם בפיגועי טרור ומלחמות, כן, למעט מלחמות עולם, הוא קטן מאוד יחסית למספר הנפגעים בתאונות דרכים. ומספר הנהרגים בתאונות דרכים קטן ביותר לעומת מספר הנהרגים במחלות שבני אדם גרמו לעצמם, שהיא מחלה מספר אחת שהיום הציוויליזציה המתמודדת איתה זה השמנה. רק תראו עד כמה הדבר הזה אקטואלי ומשמעותי. זה נתונים של כל מחקרי המדע בעולם. כן? זאת אומרת, עיקר הסיבה שהאדם מביא על עצמו נזקים זה בגלל שהוא עובר את הגבולות של מה שהוא מתיר לו. אבל פה יש עוד משהו, וזה אני רוצה לסיים, משהו עוד יותר מורכב. כל מה שאמרנו עכשיו זה היה נכון, יכול להיות נכון גם לצדיק, גם למדרגות הפשוטות. למה כל כך חשוב ההתמודדות מול הניסיונות האלו, מול התאוות והניסיונות, פה כשאנחנו מגיעים לעבודת החסידות? מכיוון שעבודת החסידות שאנחנו שואפים אליה, זה לעבוד את השם מתוך תענוג, לעבוד את השם מתוך שמחה. פה אמרנו זה לא רק עבודה יבשה של קיום מצוות. מדרגת החסידות שנגיע אליה זה לשתף את העולם הרגשי שלנו שאתה מתענג בזמן שאתה מקיים מצווה. אז אם אני פותח את המסלול הזה של התענוג, זה יש לי פה סכנה מאוד גדולה. לכן אומרים לך, לפני שאתה מגיע לשער החסידות, אתה חייב לעבור דרך הפרישות. אתה חייב לבנות לך מנגנוני הגנה כאלו, שאתה בשליטה מאוד גדולה על התענוגים המותרים, לא האסורים, זה פשוט. גם התענוגים המותרים לדעת, לתחם אותם במקום המאוד נכון, כי כשנרצה להגביר את החוש הזה של התענוג וההנאה בעבודת החסידות, צריך להיזהר שלא ייקח אותנו למחוזות האסורים. אדם יכול מאוד להתלהב מעבודת השם, להגביר את החשק שלו בעבודת השם, וכשהוא גומר את עבודת השם, אותו חשק עוצמתי שהוא יגביר, ייקח אותו למקומות של איסורים. אם הוא לא בנה את הפרישות לפני מידת החסידות. לכן לפני שאנחנו באים לפתח את התענוג, לפתח את ההנאה בכל מה שאנחנו עושים במדרגת החסידות, חייבים לבנות כלים נכונים ורגישות נכונה במצב הזה של של הפרישות מהתענוגים המותרים. כי המעבר בין התענוג המותר לבין התענוג שהוא כבר מעבר לגבול, לבין התענוג של האיסור, הוא כל כך דק בנפש שהאדם לא יכול לשים לב. הנפש בטבעה משתוקקת להתענג, היא רוצה. תשימו לב, כשאדם אוכל כבר ונכנס לתוך האכילה, הוא לא שם לב אפילו איך הוא נמשך, למה? כי התענוג מושך אותו באופן טבעי וזה טוב. אבל אם אתה נמשך לדבר הזה, אז אתה יכול להגיע לגבול האסור. לכן אם אנחנו רוצים לפתח את העוצמות של התענוג בכל עבודת השם, אנחנו צריכים לדעת את ההגבלה הנכונה בתענוגים המותרים. האיסורים אנחנו כבר נקיים מהם, זה כבר עברנו את הצדיק. אבל בתענוגי ההיתר, לדעת את הגבולות הנכונות, איך לשים אותם שלא נעבור.
זה למדת הקדוש?
מה? לא, זה עבודת החסידות. קדוש זה מדרגה עוד יותר גדולה. אז בואו רק נסיים את דברי הרמח"ל, שנדע שהגענו לאיזושהי נקודה. לכן אומר הרמח"ל, כיוון שהתאמת לנו שכל ענייני העולם הם ניסיונות לאדם, כמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו בהראיות, והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל כל הרעות, התברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט בעניינים האלו, ראוי שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרעה אשר ברגליהם. מה הכוונה רעה אשר ברגליהם? אתה מתחיל ליהנות ממשהו שמותר, ברגל של זה בסוף יכול להביא אותך גם לתענוג שהוא אסור. כי הנה, אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקב. דרך משל, המאכל והמשתה, כשניקו מכל איסורי האכילה, הנה מותרים הם. אמנם מילוי הכרס מושך אחריו פריקת העול, ומשתה היין מושך אחריו הזנות ושאר מינים רעים. וכל שכן בהיות האדם מרגיל את עצמו לסבוע מאכילה ושתייה. הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, תראו לכם, אדם כל יום מתרגל שהוא מלא עד הסוף. אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, הוא לא מרוכז בשום דבר שהוא עושה, יכאב לו וירגיש מאוד. לכן הרמב״ם אומר בהלכות דעות, שאדם צריך למלא את שני שליש מיכולת האכילה שלו. זה גם מצד ההרגלה, לא רק מצד הנזק עצמו, שזה ודאי מזיק לו. אגב, היום במדע ידוע, הקיבה שלנו בנויה בעיכול של האוכל על ידי הקיבות של הקיבה. אז צריך להיות יכולת לקיבה להתכווץ. אם אדם ממלא את קיבתו עד הסוף, פשוט האוכל לא יכול להתעכל. כמו מכונת כביסה, צריך כמות מסוימת, כמות מסוימת צריכה לצאת החוצה, כדי שיהיה את המעט שאפשר להקל אותו. יש הרבה פסולת שיוצאת שמזיקה לגוף, הוא לא יכול, כן? הוא לא יכול להועיל לעצמו. הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד, ומפני זה נמצא הוא מכניס את עצמו, ממילא האדם אומר, אני צריך כל יום לדאוג שתהיה לי ארוחה מלאה, מכניס את עצמו בתוקף עמל, הסחורה, והגיעת הקניין, ושתהיה שולחנו ארוחה כרצונו, ומשם נמשך אל העוול והגזל. נכון? בדיוק. למה? כי הם התמכרו. ברגע שהתמכרת, אני לא יכול בלי זה. התהפך העולם, כולם ימותו, אני חייב. כן, כמו הסיפור על הרשלי, שהוא הביאו לו אוכל, שלא אכל כמה ימים. אז שאלו אותו, מה עם אבא שלך? מת. אמא שלך? מת. סבתא? כולם מתו. כשהרשלי אוכל, כל העולם מת. אז ומשם אל השבועות ואל כל שאר החטאים הבאים אחר זה, הוא מסיר עצמו מן העבודה ומן התורה ומן התפילה. מה שהיה נפטר מכל זה, כלומר, לא היה בא לו כל זה, אילו מתחילה לא משך את עצמו בהנאות האלה. אתם רואים מה הבעיה? הבעיה של האדם שהוא כבר התמכר להנאה, הוא עבר את הגבול הנורמלי. וכעניין זה אמרו בעניין בין סורי ומורה, מה שהזכרנו, עמדה תורה על סוף דעתו. אם התחלת במסלול הזה, אנחנו יודעים לאיפה כבר תגיע. וכן, עניין הזנות, אמרו, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. למה כתוב כל הסוט... למה כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין? אבל היא סוטה, אני לא סוטה.
השכרות מובילה לזנות.
בסדר, אבל זה בעיה שלה, לא שלי. למה אם אני ראיתי סוטה בקלקולה, אני צריך להזיר את עצמי מן היין? אומר הבעל שם טוב, דבר נפלא. אומר הבעל שם טוב. איך? אבל אני עדיין לא, אני בכלל לא מתעסק בעניינים האלו. היא סוטה, מה רוצה ממני? אני הלכתי ברחוב. היא אומרת, כיוון שהוא ראה אותה, אז כבר זה נהיה בו קלקול, כבר צריך לעשות. הבעל שם טוב אומר משהו עוד יותר עדין ממה שאת אומרת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, היה כאן מישהו שעבר לפניך, הוא לא ראה אותה. למה אתה ראית אותה? אם אתה ראית, כנראה משהו שייך, יש בך משהו שייך לזה. הראו לך משמיים שאתה כנראה שייך, לכן תזיר את עצמך מן היין. חלק מהניסיונות זה שמלמדים את האדם איפה אתה נמצא. אם אתה ראית משהו, אתה צריך כבר ללמוד על עצמך שאתה צריך משהו להזיר את עצמך ליין. כי כל תענוג שלנו, ביתר, צריך לדעת הוא גורר עוד תענוג. ואדם צריך ללמוד איך לשים את הגבולות הנכונים, את הדעת, כדי לא להימשך מהתענוג של היתר לתענוג של האיסור, וזה נמשיך בפעם הבאה. טוב, עד כאן. אמן.